וזה פשוט פשע מה שהם עשו.
אחד הטענות כלפי הממשלה, זה הייתה, נגיד, ככה, שם קוד, קואליציה של אשכנזים. בסדר, בסוף כאילו מה, נכון, ניצן הורוביץ ומתן כהנה, עומרי בעלי ומתן כהנה, שם קוד יכולים לעבוד ביחד, אבל שניהם מישראל הראשונה, ויש את ישראל השנייה, וזו תופעה שאפשר הרבה להתווכח עליה, בעיניי אי אפשר להכחיש את כולה, אבל אי אפשר גם להסביר על ידיה את כל המציאות, אני רק אגיד כערה שאני מאוד מחבב את העובדה שאביש המחיים חוטף המון, והוא לא משיב אישית, אלא עניינית, אז גם אנחנו כמובן באופן עניינים, איך אתה רואה את העניין הזה?
אני חושב שפה הנקודה העיקרית. פה זה גדול הסוגיות, אם אני מנטרל את מכונות הרעל, שים את זה בצד רגע, אי אפשר, אבל... וגם מנטרל את העובדה שבממשלה היו המון אנשים עדות מזרח, מאיר כהן ואורנה ברביבאי, ואני חושב שנדמה לי מירב כהן, אפילו זה משהו... שאני עיוור צבעים בהקשר הזה. אני רגע פותח סוגריים. גדלתי להורים שעלו מאמריקה, לא ידעו מה זה עדות, הם גדלו מאוד רחוקים הם לא היו דתיים, הם היו חילונים גמורים, מאוד תמימים, ולא לא, לא גדלתי לתוך הדתיות, לא לכאן ולא לכאן, ולכן אני לא חלק מקרב המעמדות הזה, אבל פה יש נקודת אמת. יש את התיאוריית ישראל השנייה של העיתונאי אבישי בן חיים, אבל גם מעבר, והיא תיאוריה נכונה בעיקרה, יש בה אמת. הביקורת שלי כלפיו זה שמבחינתו התיאוריה מסבירה כל דבר בחיים, גם את חוקי הפיזיקה, לא. יש הרבה תיאוריות נכונות, הרבה דברים נכונים בחיים. השגיאה היא ללכת עד הסוף עם דבר אחד, עם פמיניזם כתיאוריה כוללת, עם ישראל השנייהיזם כתיאוריה. אבל בגדול, מה הוא אומר? הוא אומר דבר שהוא נכון עובדתית. מדינת ישראל הוקמה בעיקרה על ידי אנשי עלייה השנייה שהגיעו מאירופה. הרצל ואחר כך... בן גוריון וחברה ומפאי, אז היה אשכנזים, בעובדה. העלייה הגדולה מארצות ערב הגיעה בזמן מלחמת העצמאות, אחר כך בששת הימים, גורשו, אנשים לא יודעים את זה, אבל הרבה מיהודי צפון אפריקה פשוט גורשו בכוח. על זה העולם לא מדבר. והגיעו. וישראל הייתה צריכה להכפיל את עצמה בתוך שנתיים, שלוש, פי שניים, מ-600 אלף ל-1.2 מיליון. והממשלה דאז באה עם תפיסה, אנחנו רוצים ליישב מקומות נידחים בארץ ישראל, והביאו את הספרדים במרכאות, או אנשי עדות המזרח, לשם. לחלסה, שזה קריית שמונה, לחצור הגלילית, לירוחם, לדימונה, בחלק מהמקרים, ממש הביאו אנשים מאוד מתקדמים, שהיו בעלי עסקים, או אקדמיים, או יותר, או אחרים, והכניסו אותם למסעית, והיו אפילו פעמים שאמרו, שפכו אותם החוצה. אז נעשו עוולות, עכשיו זה היה חלק מהמעשה הציוני המאוד גדול של הקמת מדינה, ונעשו טעויות. יותר מזה, התפיסה, של השלטון דאז הייתה תפיסה שיהדות המזרח היא פרימיטיבית. אלה יהודים פרימיטיביים, אנחנו צריכים להביא אותם לקדמה, וכולל של אנשים שאני סופר מעריך אותם, מקימי המדינה, דוד בן גוריון, בסדר? אבל ראו אותם כאנשים פרימיטיביים שאנחנו צריכים לחנך אותם, ליישר אותם ולהפוך אותם למודרניים. ואלה שנות ה-50 וה-60 וה-70 וה-80, ואז נוצר מצב שוב בהכללות מאוד גדולות, האשכנזים והפריבילגים או גרים בקיבוצים עם בריכות וכולי, כן? או באזור המרכז, ואלה בפריפריה אכלו אותה. ואכן, לאורך השנים, כל השירותים בפריפריה היו משמעותית עד היום, הם עדיין לא ברמה של גוש דן, בסדר? כל המערכות יש יותר בתי חולים, יותר שירות חינוכי, בריאותי, הכל יותר באזור המרכז. ולאורך השנים הייתה בהחלט התנסות. אני לא רוצה להגיד כולם, היו, זה ממש לא כולם. יש ויש ויש ויש. ואז הגיע בגין ב-77, ובעצם לקח גם את החברה האלה וצירף, מה שנקרא ישראל השנייה, וצירף אותם לאנשי חירות, שהם היו מקופחים מצד אחר, כן? מי ששירת באצל, בלחי, היה מוחרם, היה לו מאוד קשה לקבל פרנסה, והיה דלגיטימציה לבגין. בן גוריון אמר לו, הבן אדם שיושב ליד חבר הכנסת בדר, או משהו כזה. ואז הגיע בגין, והחזיר את הגאווה, והתחיל להשקיע בעיירות הפיתוח, ואגב, גם ממשלות העבודה השקיעו לאורך השנים, אבל ככה התקדם, ואז הגיע נתניהו, כמייצג של הליכוד, שזה תמיד מעניין, כי הוא הכי אנטיטזה לזה, כן. הוא לגמרי גדל ברחביה.
אבל הוא הסמל שלהם.
אבל הוא הסמל, ואז, ואני גם מתחבר לדבר הזה, אז האליטות לא אהבו אותו, הוא לא בא להם טוב, והתחילו בהשחרה תקשורתית ופעילויות ברון, חברון, כל הדברים האלה, אמרו, זו התיאוריה, ניירת את נתניהו, העם רוצה את נתניהו, אבל האליטות יירתו אותו. וסיאסיים זה בעצם חקירות האלפים. ואז אנחנו מגיעים לבחירות מספר 4, הוא מוחרם על ידי גוש רק לא ביבי, אני היחיד שלא מחרים אותו, אני גם לא בעדו, כי אני חושב שהוא לא התנהל בצורה ראויה בשנים האחרונות, ואני אומר, אני רוצה למנוע בחירות חמישיות, הכי טוב ממשלת אחדות, אבל אני אלך איתו, אבל אני לא מתחייב אליו. ואז אני מגיע לצומת, והצומת היא האם לאפשר למדינה להמשיך להיקלע, או להקים את הממשלה, וסיפרתי את זה קודם, כן. והחלטתי להקים ממשלה. ועם מי אני מקים את הממשלה? עם מפלגת העבודה, עם מרץ, ראשי המפלגות כולם, ניצן ובני, כן. יש עתיד שמאוד נתפסת כאשכנזי, כן. חילוני,
עוד, וכולי, רמת השרון כזה.
רמת השרון. אז זה לא רק במרכאות ערפתי את ביבי. בעצם חברתי מבחינת התיאוריה הזאת ללקוחות שדיכאו אותנו כל השנים, וערפתי את הבן אדם שייצג אותנו. עכשיו, אני לא יכול לנפנף את כל הדבר הזה. האם זו כוונתי הייתה? בוודאי שלא. האם אני מתחרט על המהלך? לא. האם זה נתפס ככה? כן. והליכוד ושס והחרדים והציונות הדתית נותרו בחוץ. והתפיסה היא, הנה, באו, כאילו, הדבר הכי גרוע שיכול להיות, הוא חבר לאליטות וערף. עכשיו, אני, התוכנית שלי, לא, ביבי, הוא לא עניין אותי, מה שעניין אותי זה המדינה, להוציא את המדינה מהברוך, להחזיר פרנסה, אבל אני לא יכול לזלזל בדבר הזה, וזה עומק העניין. כל היתר זה רעש, כל היתר זה הלבשה, על זה בא הנושא הערבי והנושא הזה.
אתה אומר, בסוף שברו את סילמן, אבל מה שהיה חסר במבנה הקואליציוני, זו הלבנה הזאת של ישראל השנייה, שתרגיש חלק ולא תרגיש שעשו מעל הראש שלה מעשה נבלה פוליטי ומשהו נחלולי.
נכון, עכשיו, אתה שואל אותי מה הדבר האופטימלי, אמרתי, ליכוד, יחד עם בני, עם יאיר, עם שס, עם הדתיים, עם החרדים, עם מר, אני רוצה את כולם.
אבל זה מעניין מה שאתה אומר פה, כי אתה לא אומר לי, אתה לא סותר לי את תיאוריות ישראל השנייה, אתה כאילו, אתה מגדר אותה והכל, אבל אתה לא סותר אותה, ואתה אומר, העניין הוא שהיו נסיבות שחייבו אותי לעשות מה שעשיתי, ולכן אני מבין למה זה התפרש ככה, כי יש הבעיות אמיתיות.
אגב, לקח לי זמן להבין, זה לא, והיו אנשים שהסבירו לי את זה בזמן אמת, למשל, לא תאמין, יעקב ברדוגו, הסביר לי את זה, ולא מרוע, באמת מכאב, ולא הפנמתי את זה. מה הייתי יכול לעשות אחרת? אני לא יודע. להתאמץ יותר להפיג את זה, בכל מיני דרכים, אחרי הקמת הממשלה, וזה זה דבר, שוב, הייתי אם אני באותו מצב של להוביל את המדינה שלי לתהום, תזכור, המדינה בוערת מהמאומות של הערבים, שדות בוערים בעזה, בתוקף עזה.
וגם צריך להזכיר לאנשים, כי קצת שוכחים, התחושה הייתה שלא תהיה הכרעה פוליטית.
נכון, שלא תהיה הכרעה.
קרה פה עכשיו משהו שאנשים קצת כאילו מזלזלים בו, אבל מאוד משמעותי של, באמת, כל הכוכבים הסתדרו, ומישהו לא עבר את אחוז החסימה, ועוד אחת לא, וזה נהיה פער נורא גדול, ופתאום זה נראה יציבות.
אבל אני רוצה גם להגיד משהו ביקורתי על התיאוריה הזאת. התיאוריה היא בעיקרה מובנת ונכונה. אבל דבר אחד, היא לא מסבירה את הכל, והיא לא יכולה להיות תיאוריה שלפיה אנחנו מקבלים את כל ההחלטות במדינת ישראל. יש עוד שיקולים. למשל, שיש כמעט מיליון מובטלים שצריך להחזיר אותם לעבודה. ואם אני אלך עם ביבי לעוד בחירות, הם לא יחזרו לעבודה. יש לנו את איראן שצריך לטפל שלא טופל כמו שצריך. יש לנו את עזה, יש המון שיקולים.
כמו שאומרים, זה בסדר פוליטיקה של זהויות, אבל זה לא הכל.
אבל זה הדבר השני. יש תיאוריה שמסבירה מצב, התיאוריה הזאת היא כבר לא מסבירה מצב, היא יוצרת את המצב. זאת אומרת, אנחנו כבר בשנה 75 של מדינת ישראל, יש אין סוף זוגות מעורבים, כולל אח שלי, זאת אומרת, אין סוף.
זאת אומרת, לפעמים לא לדבר על משהו זה להדחיק אותו, אבל לפעמים לא לדבר על משהו זה פשוט בגלל שהוא דואך באמת.
והיום יש אנשים שקמים בבוקר, ועיסוקם בשנים האחרונות רק לייצר את הפילוג הזה, רק להגיד ישראל, ואני יודע המון המון אנשים, עדות מזרח, שמתאבים את זה, הם אומרים, אני ישראלי, אני יהודי, אני...
אבל יש גם הרבה דברים שהפערים עוד קיימים,
נכון,
והסללות
וכו'. אבל פה צריך לטפל בזה, מה זה החמש יחידות מתמטיקה שלי? אתה יודע מה זה היה? בראש ובראשונה זה היה לסגור פערים, הרי אני אספר לך דבר שאתה לא תאמין, כשנכנסתי לתפקידי, באופקים, ולדעתי גם בחצור הגלילית, אתה יודע איזה אחוז מהתלמידים השלימו חמש יחידות?
איזה?
אפס.
מדהים.
אפס. ובקריית אונו, נדמה לי, שוב, סדר גודל של 16%. אמרתי, זה לא יכול להיות. כל הדבר הזה שנקרא הייטק עתיד, אז הפריפריה מודרת מזה לגמרי, סתם. אז אני טיפלתי בזה, מה שלא השכלתי זה להעביר את התחושה הזאת של האהבה שלי, את העם הזה, לעם, ולאנשים שמאוד פגועים, והרגישו שפגעתי בביבי. וביבי הוא כבר מזמן לא איש, הוא מבחינתם, ומבחינה הוא דמות שמזוהה עם
הרעיון.
עם הרעיון, עם זה כמו מגן דוד, מנורה, זה סמל ממלכתי. ולקח לי זמן להבין את זה. אז אני חושב שהטעות שלי, או מה שהייתי אולי עושה אחרת, אם הייתי מודע לזה, הייתי מתאמץ הרבה יותר להפיג. להגיד לך שהייתי מצליח, לא יודע. אני רוצה לומר משהו, אבל...
כמה החלטות...
כשר חינוך, אני זה...
מורשת...
אני זה שהקמתי את ועדת ביטון, אני זה שהכנסתי לראשונה בצורה מסיבית את מורשת יהדות המזרח, צפון אפריקה וכו'.
בעצם אני...
אבל אני רגע משפט ברשותך, זה לא רק הפגיעה הפוליטית, ניזוקתי פוליטית, זה בסדר, אני... בסדר. לי בעיקר כואב שהם כואבים, שהכאבתי לאנשים, ואני מבין את זה. אני מבין. אז זה לא הסיפור של חתימה על מסמך או דבר כזה, זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי הוא זה.
הרגש, התחושה.
התחושה הלא בלתי מובנת.
אין הרבה אנשים במדינה שהם ראשי ממשלה לשעבר, שנחשפו לכל הדברים שאתה נחשפת עליהם, ואני כן רוצה דווקא עכשיו במקום הזה, בסדר? לא מהמקום, עכשיו כאילו, מעין, כאיש מקצוע שמעטים נחשפו גם את כל מה, שתגיד לי את התפיסה שלך, או את העצות שלך על שני נושאים, איראן ועזה.
נתחיל בעזה, מהקל אל הכבד. אני ירשתי עזה בוערת. בימים ש... literally, כן? ברמה מוחשית, עכשיו ביום השני, שלישי שלי בתפקיד, שדות בוערים. אגב, זה היה ככה שנים. שנים שדות בערו, ומה הממשלה עשתה? היא העבירה תשלום לחקלאים שיעשו את הקציר מוקדם יותר, כשזה עוד ירוק. דבר מזעזע. ועשיתי, חוללתי שלושה שינויים ביחס לעזה. השינוי האחד היה, הגדרתי שאני עם אפס סובלנות לבלון אפילו אחד. מגיבים בעוצמה על, על, על כל הפרה. אגב, זה לא חייב להיות שעה אחר כך, זה יכול להיות יומיים אחר כך, זאת אומרת, אני לא מבקר את הממשלה הנוכחית, אני לא עומד עם סטופר, צריך בצורה נכונה. ולעשות את זה, אבל עכשיו יש פה סיכון, כי אתה יכול לעורר עוד גל. הדבר השני, ופה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות, קיבלתי החלטה לעקוף את חמאס ולהיטיב עם הציבור העזתי עצמו, כשיש שקט. אז חיכיתי כמה שבועות, ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. ואגב, בישראל זקוקה לידיים העובדות. המשכורת הממוצעת בעזה היא 800 שקלים לחודש, ובישראל אותם פועלים מרוויחים 8,000 שקלים לחודש. הם מפרנסים, בוא נגיד, 5-6 משפחות. אנחנו מדברים על בערך 600,000, 500,000-600,000 עזתים, שנסמכים היום על 20,000 הפועלים, כמעט 20,000 שנכנסים יום-יום. ומה אמרתי? אני לא הודעתי מראש, לא אמרתי אם תהיו בשקט ניתן, אלא הם היו בשקט, ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם, מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד, הם לא הבינו מה קרה. הם ממש הרגישו כמו זכייה בלוטו, וראית אנשים בתור, ואז עוד חודש של שקט, עלינו מ-2,000 ל-4,000 ל-8,000.
וזה מורגש ברחוב בעזה?
מורגש בצורה דרמטית. עכשיו, היה לי קשה, השבק בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שזה אגב סיכון שיכול לקרות. אז אמרתי לשבק, תקשיבו, אני מבין את החשש, טפלו בזה. טפלו בזה, עם אמצעים, יש כל מיני דרכים, תצמצמו את הסיכון, אבל אני לא יכול עכשיו להימנע מהחלטה שמשרתת את מדינת ישראל, לא עושה את זה בשבילם, עושה את זה בשבילנו. למה היא משרתת? כי זה מרכיב מרסן מאוד. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה.
כי אם תהיה פגיעה עבודה, יבואו בטענות אליו.
בוודאי. כן. יגידו, אלו, אלו.
מצחיק, כי זה כאילו נשמע לא ימני. מה שאתה מתאר.
כן, אבל זה הכי ימני. זה הכי חכם, עזוב אותי ימני.
כן, זה פגמטי.
זה הכי חכם, אני כבר לא בתחרות, הוא יותר...
כן.
אני יודע דבר אחד, הבאתי שנה הכי שקטה שהייתה בעוטף עזה, מזה 20 שנה או שלו דור.
שזה בגלל שהיה להם עניין להמשיך לבוא ולעבוד.
מאוד, מאוד.
זה ממש חזון המזרח תיכון חדש.
רגע, הדבר השלישי, והוא פחות מכירים, לאורך השנים, בהפסקות, לא היה שנה שקטה כזאת, אבל בשנים היותר שקטות שכן היו, חמאס מילא את המחסניות שלו מהר מהר, בעוד רקטות, ואז היינו פוגשים חמאס יותר חזק בסבב הבא. אני אמרתי, אני לא מוכן לדבר הזה, אני לא מוכן שהם יתעצמו עכשיו, ימלאו את כל הרקטות, ובדקנו מאיפה התחמושת והאמל"ח מגיע, דרך מעבר רפיח ממצרים. כי הרי אנחנו סוגרים את המעברים אצלנו, אז בגלל שיצרתי מערכת יחסים טובה מאוד עם סיסי, וגם עזרתי לו בכל מיני דברים, אז הוא נרתם בכל כוחו, ופשוט בלמו לרמות מאוד נמוכות את הברחות האמל"ח, אז אם נשתמש במשל המחסנית, הם ממלאים כרגע את המחסנית לאט מאוד. לוקח להם שנים לעשות מה שהם ידעו לעשות בשנה. זאת אומרת, אנחנו גם מאוד קשים עם הרעים, גם נדיבים מאוד עם האזרחים, לא חמאס, עם האזרחים, וגם בחסות השקט לא נותנים לעזה להתעצם לקראת, או בולמים את קצב ההתעצמות, שלא יקרה מה שקרה עם חיזבאללה, שבסדר, יש שם שקט, אבל יש לנו שם צבא. אז זו התפיסה.
בוא נעבור לחיזבאללה, איראן. איראן.
איראן. פה, אולי זה אחד השינויים הגדולים ביותר שחוללתי, זה הדבר הבא. אני לפני מספר שנים תיארתי את דוקטרינת התמנון. מה זה אומר? זה אומר שאיראן היא כמו תמנון, שזרועותיה יוצאות מטהרן, וזרועותיה ללבנון, שזה חיזבאללה, לעזה, שזה גאפ וקצת חמאס, לתימן, לסוריה, ואנחנו, הם בעצם הזרועות של איראן, קצות האצבעות של הזרועות מכות בנו, בעזה, בסג'איה, במלחמת לבנון השנייה, בעצם כל המלחמות שלנו מול חיזבאללה, כל מה שאני עסקתי כחייל, קצין, ובמלחמת לבנון השנייה שפיקדתי על כוח, נלחמתי בעצם מול קצות האצבעות של תמנון. והקצות האצבעות האלה הקיזו דם, והפילו לנו הרבה חללים, וגם עלו הרבה דם ודמים. ואמרתי, אנחנו משחקים לאסטרטגיה שלהם. זה לא הגיוני. כי ראש התמנון בטהרן חסין. לא פוגעים בו. היו פעולות לאורך השנים רק בהקשר הגרעיני, אבל בהקשר הלא גרעיני, המולות בטהרן יושבים בנחת ולא עושים להם כלום. והם מקים בנו ומתים חיילים על הגבול. אמרתי, זה בדיוק החלום שלהם. יכול להיות שאנחנו פעם מנצחים יותר, פחות, אבל אנחנו משחקים לאסטרטגיה שלהם. אמרתי, לא עוד. אני רוצה להעביר את המלחמה שכבר מתרחשת לאדמת איראן, לטהרן. והזכות הגדולה שלי כראש ממשלה זה שיישמתי את זה.
זה עבודה עם המוסד בעצם.
לא רק. אני אגיד לך, כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, יש לי דעות קדומות על איראן לכאן לכאן, אני עושה סמינר, עשיתי סמינר של בערך חודש, חודש וחצי, לימוד אינטנסיבי של איראן, ולמדתי דברים מאוד מעניינים. למדתי שאיראן הרבה יותר חלשה ממה שנדמה, זה היה לפני המאומות והכל.
אתה היום זה עוד יותר נכון.
בוודאי. עכשיו מתממש מה שחשבתי שיקרה, אבל חשבתי שיקח הרבה מאוד שנים.
אתה חושב שיש לנו חלק במאומות?
רגע, לא. אבל כן ולא, במובן אחד כן, במובן שמנענו הזרמת טריליון דולר על פני כמה שנים לאיראן, שהיה מעשיר את קופות איראן ומונע את הדבר הזה.
אבל עכשיו זה הזמן למימוש התיאוריה שלך ממש.
רגע, אני רוצה להסביר מה למדתי. אני הופתעתי ללמוד כמה הם פחדנים. ההנהגה שמה מאוד הססנית, ואיך אני ראיתי את זה? לא ממודיעין סודי, ממודיעין גלוי. בסוריה אנחנו, הם נלחמו בסוריה, גם מולנו, גם מול אחרים, וכל אימת שנפלו חיילים, מתו חיילים איראנים, איראן נסוגה לאחור ושלחה אחרים. הם מאוד נדיבים בלשלוח מיליציות מאפגניסטן, מפקיסטן וכל מיני, אבל ברגע שזה ארונות קבורה איראנים, הם מאוד חוששים. אני אתן לך עוד נתון שהדהים אותי, וכל מערכות הביטחון אפילו לא היו כל כך מודעים. כמה ילדים יש במשפחה איראנית בממוצע לדעתך? סתם, זרוק.
4-5.
2.
מה אתה אומר?
כן, הם בורגנים. אומנם בשנות ה-70, טרום המהפכה, היו 7-8 ילדים בממוצע, אבל כמו כל מדינות ערב, כמעט כולם, יש צניחה בילודה. זה אומר שהם מודרניים, זה עם אגב מאוד איכותי, העם הפרסי, ואנחנו צריכים עכשיו לייצר להם תג מחיר. עכשיו אני יכול להגיד שהיה צריך להזיז את מערכות הביטחון לתפיסה הזאת, לוקח קצת זמן, וגם להכין את התשתית לזה, זה לא היה מוכן, כי זה לנהל מלחמה 1,000 קילומטר מהבית, לא על הגבול. אבל איראן שלחה לעבר ישראל שני כטב"מים, נדמה לי בחודש פברואר, והם יורטו רחוק מישראל, מאות קילומטרים, ועל פי פרסומים זרים, תוך יממה, יממה וחצי, ישראל השמידה בסיס כטב"מים על אדמת איראן. לא קשור לגרעין. ובעצם נוצר פה המסר לא רק לאיראנים, אלא לסביבה, אתם מתעסקים עם ישראל, תשלמו מחיר. היה, אתה מכיר שאיראן ניסתה לרצוח ישראלים בקפריסין, כן. בטורקיה, כן. ועל פי פרסומים זרים, המפקד היחידה, יחידת הטרור, חוסל בטהרן. ואלה חלק מהדברים, קצה המזלג. היום איראן מבינה שהיא חדורה, שאנחנו לא ניתן להם להקיז דם פה בלי שהם ישלמו מחיר. ואנחנו לא פריירים שהם יהרגו לנו חיילים ואנחנו נתכתש עם חמאס.
שזה ימשיך בקואליציה, בממשלה הזאת? ימשיך עם זה?
אני מקווה מאוד, כי פה בנינו תשתית, אני לא רואה סיבה שנתניהו יפסיק את זה. לא רואה סיבה. וזה לא קשור לגרעין. עכשיו, לגבי הגרעין, סיפור אחר. לגבי הגרעין, ירשתי מצב בלתי נתפס. חודשיים לפני הקמת הממשלה שלי, איראן התחילה להשאיר אורניום כבר לא ב-3% ולא ב-20%, ב-60%. אתה זוכר את התמונה הזאת שביבי החזיק? את כל הקווים הם חצו, ומה ישראל עשתה? כלום. אתה אפילו בטח לא ידעת, רוב הציבור לא יודע את זה. לא עשינו כלום. זאת אומרת, איומים, וברגע האמת, איראן חוצה עוד קו ועוד קו ועוד קו, ולא עשינו כלום. יש רק עוד דרגה אחת שנותרה, זה 90. הם חצו את כל הקווים.
שאני לא יצא מפה לקחת עוד ציפרלקס, אני מקווה שיש הרגעה.
לא, אוקיי. יש הרגעה. כן. אני אתחיל מהסוף. יש עכשיו תוכנית ראויה ונכונה שתוקצבה, במיליארדים, כדי למנוע מאיראן להתגרען ולאיים עלינו.
אפשר לנצח שהם לא יהיו מגורנים?
זה הרבה מאוד מאמץ ותחכום. עכשיו, פה הייתה בעיה מאוד קשה, כי ירשתי מצב בלתי אפשרי, שהאמריקאים אמרו בצורה הכי מפורשת, כבר בבחירות וגם אחרי, אנחנו חוזרים להסכם. והם היו על סף חתימה, ופה הייתה מחלוקת קשה מאוד, אבל לא מצאתי טעם לצאת לנאומים, כי זה לא היה מזיז לאף אחד. הנאומים האלה רק שחקו את העמדה הישראלית, ולא היה קשב. אמרו, טוב, אתם תמיד נגד. אמרתי, היה לי נימוק למה, והסברתי, אני לא נגד אוטומטי, רק התועלת קטנה לאין ארוך מהמחיר. המחיר הוא נוראי. הוא 250 מיליארד דולר בשנה, שנתיים הראשונות לתוך איראן, ואיראן כבר על הקרשים מבחינה כלכלית. שכחתי להגיד, המצב קטסטרופה שם, כשאני נכנס לתפקיד, עוד לא קטסטרופה, עכשיו ממש קטסטרופה, נדמה לי הריאל, או אני לא זוכר את השם של המטבע שלהם, בפיחות מטורף.
יכול להיות שטיפול, שהמדינה תקרוס?
ועכשיו זה טרום המאומות, ואז אני אומר את הדבר הבא, תראו, איראן בסוף טיפול. אני מדמה את איראן וישראל למלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית מאחרי מלחמת העולם השנייה ועד שנת 90. 45 שנה. סובייט יוניון בסוף תקרוס, כי זו שיטה ריקובה, ולא בת קיימה. איראן היא רקובה, השלטון האחים המוסלמי, השלטון המולות ומשמרות המהפכה, היא לא בת קיימה. יש שם שחיתות בהיקפים בלתי יאמנו. שחיתות זה מה שמרוקן מדינה מבפנים. עכשיו, האם היא תקרוס עוד 30 שנה, עוד 10 שנים, או עוד חודשיים, עוד יומיים? אני לא יודע. כלומר, להמשיך במשל, האם השנה עכשיו, 1960, או 1988, שנתיים לפני נפילת החומה, אני לא יודע. מה אני כן יודע?
שהזמן לטובתנו.
שהזמן לטובתנו, אבל צריך לעזור לזמן. בכל מיני דרכים, והכי חשוב, לא להרוס את זה. דמה בנפשך שב-1988, הנשיא בוש האב, היה שופך לתוך קופות הסובייטים טריליון דולר. זה יכול לתת עוד 30 שנה. הוא היה מונע את הקריסה. לכן, התפיסה שלי היא לנסות לא להגיע למלחמות בגבולות, לא בכל מחיר, לפעמים אתה חייב מלחמה, אבל אני ממש גאה בזה שמנעתי מלחמות, בלי ויתורים ובלי כלום, ואת כל האנרגיה הביטחונית שלנו, והכלכלית והסייברית ודברים אחרים, על ראש התמנון, להחליש, 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 במקרה הטוב זה יקרוס, במקרה הפחות טוב זה יוחלש, ואם התמנון חלש, אז יש פחות כסף בעורקים, חיזבאללה נחלשת, לא עדיף להחליש את חיזבאללה על ידי חנק צינור הכסף והחמצן, הרי חיזבאללה הוקמה על ידי איראן, ממומנת, הודרכה על ידי איראן, ומופעלת על ידי איראן, לא תמיד. זו התפיסה שלי. והאם אנחנו עושים את כל מה שצריך? עוד לא. אנחנו במקום הרבה יותר בטוח היום, משהיינו לפני שנתיים. אני לא ארחיב מעבר.
אני רוצה לקראת סיום חלק א' של השיח שלנו, שזה אחרי 50 שעות רק, להתחיל להתכנס כאילו ולבקש ממך לתת את ההצעה שלך, וכאילו מה אתה חושב שעל החלק המודאג היום בישראל לעשות, כלומר, אתה היום מסתובב הרבה בהייטק ובעולמות של שם קוד ישראל הראשונה, ואתה רואה, וגם אני רואה, ממש תבהלה ופחד ותחושה שהמדינה בורחת להם, מה אתה אומר להם? איך אתה מרגיע אותם? מה התפקיד שלהם היום?
זה מורכב, אני אגיד למה. מצד אחד, אם הממשלה עושה שטויות ודברים מטופשים או מסוכנים, בוודאי שצריך לצאת ולמחות. כל ממשלה אגב, לא משנה. אני בעד מחאה נגד ממשלת שמאל, נגד ממשלת... אני יצאתי להפגנות לעתים בצעירותי. וזה חלק מהדמוקרטיה וזה גם עובד. מצד שני, לכן אני לא רוצה להגיד, הכל בסדר, אל תצאו למחות. מצד שני, בוודאי לא להתייאש, בוודאי להבין שזו המדינה שלנו, ולא לקרוא את החוט. ואני רוצה גם להגיד משהו של תקווה. חלק מהייאוש נובע מהתפיסה ש... בעצם זה העתיד הדמוגרפי של ישראל, מה, זה רק יחמיר עכשיו, אבל זה לא נכון. ואני אומר את זה כאיש עם עמדות לאומיות. תוצאות הבחירות לא משקפות הן משקפות את הבחירה בין שתי אופציות, בין גרוע לגרוע מאוד, והם בחרו בגרוע. הליכודניקים לא רוצים לשמוע שחצי מהציבור ילמד תורה וחצי שהילדים שלהם ילכו לצבא והחרדים לא ילכו, הם לא רוצים. והם לא רוצים לשמוע שנאה וחוקי אפליה, הם רוצים מדיניות ביטחון, תקיפה, שמירה על הארץ, זהות יהודית, נגד כפייה. לכן, אל תסיקו מרכב הממשלה שזה הרכב האוכלוסייה. ודבר שני, יש דינמיקות. הממשלה הנוכחית היא במובן מסוים ריאקציה לממשלה בהובלתי. שוב, האם רציתי שזה יתפס ככה? לא. אבל זה נתפס בצורה מאוד, זאת אומרת, זה ריאקציה. בסוף, אין ברירה, אנחנו חייבים להגיע ונהיה, אני רוצה עשור של ממשלות אחדות, לאומית כמו בשנת 84, שהצילו את המדינה, אנחנו נגיע לזה, זה יקרה sooner or later, עכשיו צריך להחזיק ולא לא לוותר, ולא להתייאש.
ומה אתה אומר לצד השני, שבחלקו ממש כועס עליך, אנשים שהיית הגיבור שלהם, חלק מהם חברים שלי מאוד טובים, אנשים שגם אתה מכיר, היית ממש הגיבור שלהם, והריצו אותך, הייתה לך הערצה מאוד עמוקה, והם עכשיו, הם לא יכולים לסלוח לך.
קודם כל, אני יכול להבין ואני לא מתווכח עם הכעס או הכאב. אני אומר להם, דעו שפעלתי לשם שמיים. זאת אומרת, לא פעלתי פעלתי במצב של בחירה בין דבר היום ונורא, שהיה מביא את ישראל, אני לא יודע לאן, לאיזה תהום, לבין להקים ממשלה מתפקדת, ממשלה לא טבעית, ואני גם אמרתי, היא לא, זה, ההרכב שלה לא נכון, אז לקחתי אחריות, יכולתי, הכי קל היה לי, להיכנס לקונחייה, לסגור עם ביבי, שר ביטחון, היורש בליכוד, הכל טוב, אבל באתי לפוליטיקה בשביל עם ישראל, האהבה שלי לעם הזה, האהבה שלי למדינה, הדאגה שלי למדינה, לא השתנתה. אני אותו בן אדם, כן הדגשים השתנו. הדגש הגדול שלי היום זה אחדות, יותר מתינות וביצועיזם, הרבה ביצועיזם ופחות דיבורים. אבל אני יכול להבין, אין לי, אני כואב לי, ואני גם מבין, האם פגעתי בהם? כן, בוודאי, מי שנפגע, נפגע בגללי. ואמרתי דברים שעל חלקם עמדתי, וחלקם לא עמדתי מאחוריהם. כשאמרתי שאני לא אקים ממשלה עם לפיד, התכוונתי לזה באותו הזמן. ואז הייתה לי ברירה, או להיצמד להבטחה, או לעשות מה שנכון למדינת ישראל. אני, הנה, אני אומר לנתניהו, טוב, הוא עושה את זה הרבה שנים, תעשה מה שנכון למדינת ישראל. אני מצידי למדתי, השגיאה שלי לא הייתה הפרת ההבטחה, אלא מתן ההבטחה. כי במצב הנתון, בין טובת ישראל לבין הפרת הבטחה, עם המחיר המאוד כבד לי ולאחרים, חד משמעית טובת ישראל. טובת ישראל זה המצפן שלי. השגיאה היא לא צריך את זה, וזה בוודאי לא יקרה בעתיד.
שאלה אחרונה. מה כמי שהיה ראש ממשלה?
רגע, אני עוד נתתי יצא לגוש, מה שנקרא שינוי, אבל לגוש נתניהו אני אגיד משהו שצ'רצ'יל אמר. אני חושב שהוא אמר, in defeat, defiance, in victory, magnanimity. זה אומר, אם אתה מפסיד, תלחם. אם אתה מנצח, תהיה large, תהיה נדיב. תהיו נדיבים. אני אומר את זה לגפני ולסמוטריץ' ולביבי ולכולם, תהיו נדיבי לב. האנשי שמאל הם לא האויב. הציבור הישראלי שגר באשדוד או בראשון או בנתניה או זה לא האויב שלכם. אל תמאחו אף אחד. מה זה למאוח? זה העם שלנו, זה האחים שלנו. אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל אנחנו הרבה יותר קרובים ממה שאתם חושבים. אל תמאחו, אל תראו להם. מה אתם משיגים בזה? אתם רוצים שההייטק יברח לחול? אתם רוצים שמדענים יברחו לחול?
היית ראש ממשלה, ופגשת הרבה ראשי מדינות. אתה מכיר את ישראל, זה עמדה מאוד מאוד ייחודית, ובגלל שאני אדם אופטימי, ביסוד שלי אני כאילו מאמין בטוב, אני רוצה שתגיד לי, מה הכוחות של המדינה שלנו? למה אתה בכל זאת חושב שהצלחנו להגיע עד היום, ושבכל זאת נתגבר על הקשיים?
המדינה הזאת היא בלתי נתפסת. זה פשוט בלתי נתפס הנס הזה. אני עכשיו התנתקתי הרי איזה 12-13 שנה מההייטק, זה הייטק אחר לגמרי היום. ישראל היא מעצמת טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, תרופות, AI, דברים ברמה עולמית, וגאווה ענקית. אנחנו מזרימים למען השם מים לכינרת. אנחנו לוקחים מים מהים התיכון, מטפילים אותם, יוצרים מים ומזרימים לכינרת. אנחנו משנים סדרי עולם. אתה ואני גדלנו, כל המדינה, כל קיץ, היה מה מפלס הכינרת, והתפללנו ומה יהיה, נגמר. אנחנו מציידים מדינות באזור, במים, במזון, בטכנולוגיה, בעתיד. יש פה חיבור של מסורת של אלפי שנים של חשיבות החינוך, החשיבה, הטלת ספקות, הוויכוחים שיש בישיבה בפונוביץ' הם דומים קצת בצליל לוויכוחים שיש במסדרונות הייטק, הייטק בהרצליה, והייתי גם בישיבה וגם בהייטק. זה אותם ויכוחים עם אותו להט. יש פה עם שהוא באמת משפחה, עם כוחות שאין, באמת אין שני בעולם, והיום יותר מתמיד העולם זקוק לישראל. העולם זקוק לישראל שנעזור לפתור בעיות עולמיות כמו התחממות הגלובלית. ביל גייטס אמר לי, הוא אמר לי את המשפט הבא, את ההתחממות הגלובלית אי אפשר רק לשנות על ידי הרגלים חדשים, פחות שימוש בחד פעמי. זה לא, צריך להמציא טכנולוגיות שעוד לא ימצאו, ואתה ראש ממשלת ישראל, לכו תמציאו. העולם מצפה מאיתנו להמציא את הטכנולוגיות שיצילו את העולם מזה. יש משבר באוקראינה, כן, מדינת ישראל הקטנה תנסה לסייע. אנחנו נהיה הראשונים שנקים בית חולים שדה, וראש הממשלה ינסה לתווך. יצליח, לא יצליח, אני לא מפחד מכישלונות, צריך לנסות. יש בעולם בעיית רשתות חברתיות שמטמטמות את השכל, בואו אנחנו נפתור את הבעיה הזאת לעולם. יש בעולם בעיית מים, אנחנו הבירה העולמית של ייצור מים ושימוש במים. ישראל הקטנה יכולה להיות אור לגויים. קודם כל היא צריכה שני דברים בסיסיים, ואז נהיה אור לגויים. ביטחון כלפי האויבים, ואחדות בפנים. ביבי מרבה לעסוק כל היום, כבר שנים, בנושאי ביטחון מול גויים, גם אני עושה את זה, זה גיוון. מה שהוא לא מדבר, ומה שקריטי, שאני חושב שהוא מה שהשמיד אותנו, השמיד את המדינה שלנו, זה מבפנים. ואי אפשר להסתכל על היסטוריה ולהתעלם, ורק להגיד, אנחנו צריכים להילחם נגד איראן. האמן לי, הבאתי את המלחמה לשטח איראן יותר מאי פעם.
זאת אומרת, החוזקה שלנו היא יזמות בעצם.
היא יזמות, אכפתיות, להט, כן, יזמות.
וצריך להתפנות לזה על ידי בעצם עיצוב ביטחוני ושקט פנימי.
העיצוב הביטחוני וההיעדר מלחמת אחים או ביחדנס, מעין ביחד, לא אחדות. אחדות זה אומר שאנחנו חושבים, אנחנו לא חושבים אותו דבר.
פרגמטיזם.
כן, ואפרופו ישראל השנייה ותיאוריות אבישי בן חיים, הוא אומר עוד דבר מאוד נכון, יהדות המזרח תמיד הייתה עגולה יותר, מתונה יותר. לא היה דתיים, לא היה מושג כזה דתיים וחילוניים. חלק עם כיפה, בלי כיפה, חלק בשבת הלכו לבית כנסת ואז לבית קפה, במרוקו חלק לא. אנחנו ביחד, נסתדר, לא לחדד. דווקא הפן האשכנזי תמיד היה מחדד הבדלים. לא, בואו נהיה ספקטרום כזה, מחרדים עד חילוני, אבל נסתדר אחד עם השני, ואז אפשר להביא לידי ביטוי את הכוחות הבאמת מופלאים שיש פה במדינה.
ובאהבת חינם ננצח.
באהבת חינם ננצח.
תודה.
תודה, חנוך.